באמת? די! אחת אחת. מה שלומכן תל אביב? אנחנו בעזרת השם מתחילות לעלות בזהירות, בזהירות, על ההר הגבוה הזה שקוראים לו שמחה. כי השבת, שבת מברכין אדר, אנחנו אומרות ברוך הבא לחודש אדר שמגיע אחרי חודש שבט. אני אקרא לכם את המילים של הפרי צדיק רבי צדוק הכהן מלובלין. ועניין חודש אדר שנולד בצחוק. היום נלמד מאוד ברצינות מה זה להתגלגל מצחוק, ולמה אומרים מתגלגלים מצחוק. זה נורא קריפי, זה קשור לגלגול הקודם שלך. אנחנו נלמד על זה. וחודש אדר הוא אחרי חודש שבט, והוא עיקר השחוק של הקדושה הבא אחר העצב. כי חודש שבט הוא תחילת הגאולה. בנות, ראיתם את השקדיות? איך הם ידעו, איך הם יודעות לפרוח בזמן? כי חודש שבט הוא בחינת גאולה שנותן הודעה על העבר שזוכה להיגאל מעומק הרע. שבט זאת התחלת היציאה מהרע, וחודש אדר הוא תפילה על מה שיבוא, היראה שמופיעה בלב נפשות ישראל שממנה נולד השחוק והשמחה בלב. ומי שנכנס אדר מרבין בשמחה. זה יקרה בעזרת השם השבת. אבל כמו שאתן יודעות, שמחה זה נושא רציני מאוד ועצוב מאוד, ואנחנו נתחיל במתי כספי. והשיעור הזה יהיה בשיר אולי הכי מפורסם של מתי כספי, שנפטר אתמול ונקבר היום. כן, ורבי נרצח. מה יהיה איתכם? אני לא יכולה להיות מקור האינפורמציה שלכם. באמת. ומתי כספי שר איך זה שכוכב אחד לבד מעז. הוי, איך הוא מעז? למען השם, כוכב אחד לבד, אני לא הייתי מעז, ואני בעצם לא לבד. את השיר הזה כותב נתן זך. הוא הולך בלילה, הוא רואה בשמיים פתאום כוכב רועד אחד ואומר, וואי, איך הוא מעז להיות כוכב אחד לבד בשמיים. היום אנחנו נלמד את ההפך הגמור. אנחנו נלמד שלהעז זה להיות כוכב אחד לבד ליד עוד כוכב אחד ליד, לבד ליד עוד כוכב. זאת ההעזה האמיתית. בואו נדבר על כוכבים. אנחנו מתחילות את הפקולטה ללימודי השמחה. מלך אחד, מספר רבי נחמן בסיפור שלו מעשה בשבעה קבצנים, רצה להעביר את המלוכה לבן שלו בחייו. הוא עשה לו משתה מאוד גדול, ואז אמר לו, בני, אתה תהיה כוכב, אבל אני רואה בכוכבים שיום אחד אתה תהיה כוכב נופל, יום אחד אתה תיפול מהמלוכה. ואני רוצה לומר לך שכשתיפול מהמלוכה, אם גם אז תהיה שמח, גם אני אהיה שמח. ואם תהיה עצוב, גם אז אני אהיה שמח. מה רוצה רבי נחמן מברסלב באמת הדוקטורט שהוא עשה על השמחה. הוא חקר אותה כמו ששלמה המלך לא חקר אותה. מה הוא רוצה לומר לבן שלו? בן שלי, תקשיב. מי שרוצה להיות כוכב אחד לבד, לסלק את החושך בעצמה לבדה, יום אחד טיפול, כי כוכבים נופלים. והנפילה הזו תלמד אתכם את הדבר הכי שמח בעולם. כי אתם תמצאו לידכם עוד כל כך הרבה כוכבים נופלים. וכוכבים נופלים זה מזל נהדר. ואתם תבינו שהעזה זה להיות כוכב אחד שמעז שלא להיות לבד. המעשה הזה קוראים לו מעשה בשבעה קבצנים, כשיש פתאום מעבר חד בסיפור של רבי נחמן מהמלך שמדבר איתו על אל תהיה כוכב אחד לבד, וכשטיפול אני מאוד אשמח כי אתה תבין שאי אפשר להיות כוכב אחד לבד, וכשתהיה עצוב אני גם אשמח מפני שהעצב הזה יצריך אותך לחפש עוד כוכבים כדי שיתנו לך יד. מיד אחר כך עובר רבי נחמן סצנה שונה לגמרי, שני ילדים הולכים לאיבוד ביער, הם מתחתנים ושבעה קבצנים נכים באים לברך אותם, והברכה שלהם היא דווקא זה שהם מתקבצים כל הקבצנים, כי אף אחד מהם לא יכול להיות כוכב אחד לבד, כי חסר לו משהו מאוד מאוד רציני. והם באים לחתן ולכלה, הקבצן העיוור בא ואומר, אני לא באמת עיוור, אני יש לי את היכולת להתעלם מתמונת מצב חלקית מאוד מאוד מפחידה, אני לא מסתכל עליה כאילו היא חזות הכל, אני מבין שיש סיפור גדול. מגיע הקבצן החירש ואומר, אני לא חירש, אני בוחר רק חדשות טובות, נמאס לי לראות חדשות רעות. מגיע הקבצן עקום הצוואר ואומר, אני יכול לברות תקשורת בין אנשים רחוקים מאוד, אני יכול לזרוק קולות, להעביר את הקול שלה לקול שלו, את הקול שלה לקול שלו, זה עקום, פשרה היא תמיד עקומה, אבל היא השמחה הכי גדולה שיש. כבד הפה אומר, אני נזהר בדיבורים שלי, אז אני נשמע לכם כבד פה. הגיבן אומר, בעצם יש עליי מסע קדוש וכבד, אז זה נראה כמו גיבנת, אבל בעצם זה לא. חסר הידיים רואה בת מלך מעולפת ואומר, אני מרפא אותה. איך תרפא אותה בלי ידיים? כי דווקא בזמנים האלה שלא נוגעים באישה, אפשר לשמוע את הדופק שלה ולדעת בדיוק איך היא מרגישה. מה שנראה לכם כנחות, הזמנים האלה שגבר ואישה לא נוגעים זה בזה, זאת כזאת ראיית זולת מדהימה וכזאת הקשבה מהממת. אנחנו בזמנים שבהם הכוכב האחד לבד מעז להבין שלבד בעולם הזה אי אפשר. אנחנו נלמד את הסוד הנהדר של להיות חלק בעולם, לא כוכב אחד לבד. ואנחנו נלמד את זה משלושת הדברים המהממים של השבוע הזה. ובשבוע הזה אנחנו נוסעות לשבת שקלים שתלמד אותך שאי אפשר להיות כוכב אחד לבד. אנחנו נקרא את פרשת משפטים שתאמר לך אסור לך להעז ולהיות כוכב אחד לבד. ואנחנו בשבת מברכין חודש אדר שתגיד לך מרבין בשמחה. אי אפשר לשמוח כשאת כוכב אחד לבד. בואו נעבור את שלושת הדברים הנהדרים האלה שנותן לנו במתנה השבוע הזה. שבת שקלים, שבת פרשת משפטים, הפרשה הכי משעממת בתורה, השור, הבור והבורינג. היום נלמד איזה אור יש בה. ושבת מברכין, אדר. בואו ונתחיל בשבת שקלים. השבת בבית הכנסת, מי שהולכת, היא תראה שמוציאים שני ספרי תורה. שניהם ספר שמות. אחד פתוח בפרשה, פרשת משפטים, אחד פתוח בפרשת שקלים שמופיעה בכי תיסה. באחד באדר, אומרת המשנה, משמיעין על השקלים. תקשיבו, זה לא עכשיו, אבל אתם תצטרכו כל אחד להביא מחצית השקל. מה זה פרשת שקלים? למה היא אחד מסודות השמחה הכי מופלאים שיש? פרשת שקלים זה אחרי שעם ישראל חוטא בחטא העגל. זוועה, זוועה. אתם יודעות מה זה חטא העגל? חז"ל אומרים, קלה, מזנה, תחת חופתה. הרגע הם קיבלו את התורה, את הכתובה, והם עושים עגל ואומרים, אלה אלוהיך ישראל, זה כמו קלה שקורצת לאיזה בחור נאה שנמצא בקהל כשהיא מתחת לחופה. מה אתם עושים? מגיע משה רבנו, נושא את ראשם של ישראל, כי תישא את ראש בני ישראל ואומר, נשמה שלי, לעבירה הכי דוחה, מגעילה ובוגדנית, יש תיקון. והתיקון הזה הוא מסוים ומיוחד מאוד. ויתנו איש כופר נפשו. כל אחד יביא חצי שקל, אסור להביא פחות, אסור להביא יותר. וכל אחד ייתן את זה וידע שאפשר לתקן. זה להרים את הראש כשאני יודעת שדברים מגעילים שאני עושה וכל מיני עבירות דוחות שאני נופלת אליהם, יש להם תיקון. אני אקרא את אור החיים הקדוש הכל כך יפה, כי החוטא גורם בחטאו כפיפת ראשו, וקדושה היא נשיאת ראש, והרמת המהות והאיכות, זה מילים של אור החיים הקדוש. והנה באה מצווה זו אחר חטא העגל, והיא נושאת את ראשם של ישראל. רגע, אם אני מחפרת על חטא היום ונורא, למה חצי שקל? למה לא מיליון שקל כדי להראות את ליבי הטוב? בואו נלמד את הזוהר הקדוש ואת הגמרא בירושלמי. למה להביא חצי שקל? אומרת הגמרא, למה הם עשו את העגל? כי הם חיכו שמשה ירד, הם חיכו עד חצי היום ואמרו, בושש משה לבוא. מה זה בושש? בשש. עברו שש שעות מהיום שהוא 12 שעות, בחצי היום הם התייאשו ועשו עגל. אוקיי, התייאשתם בחצי היום, תביאו מחצית השקל. זוהר, מה אומר? למה צריך להביא חצי שקל? כי האחים מכרו את יוסף, שהיה חצי מבניה של רחל. לרחל אמנו יש שני בנים, אחד קוראים לו יוסף, אחד קוראים לו בנימין, אחים מכרו את החצי. תביאו חצי. מה משותף לשני העוונות האלה? בשניהם את אומרת, אני יכולה להיות כוכב אחד לבד מעז. אין משה רבנו? לא צריך. אני מסתדרת לבד. אני עושה לעצמי עגל, אני אעזור לעצמי, אני לא צריכה בן אדם שיעזור לי. והחטא השני, מכירת יוסף, אני לא צריכה את האח הזה. הוא שמאלני. הוא לא חושב כמוני. אני כוכב אחד לבד מעז. אתם טיפלו כוכבים, אומר רבי נחמן. אתם טיפלו מהמלוכה. שקל בגימטריה זה נפש. ונתנו איש כופר נפשו. את לא יכולה לחיות לנפשך בעולם. את לא. שכל אחד יביא חצי שקל, כדי שהוא יבין שיש מולו מישהו שמשלים אותו. כי לבד אתם לא יכולים. כוכב אחד לבד לא יכול לתקן. מה זה כסף? מה זה לתת כסף? מתי כספי. מתי כספנו. כי כוכב אחד לבד לא יכול. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, כשבן אדם נותן כסף לצדקה, הוא בעצם מגלה את הכיסופים הפנימיים שלו. כסף הוא ציפוי. כסף מגלה את הציפייה האמיתית שיש לך בפנים. כנפי יונה נחפה, מחוסה בכסף. אני אסביר. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, הם עשו כזאת מצווה נוראה, עשו את עבירה נוראה, עשו את חטא העגל, איך חצי שקל יכול לחפר על חטא העגל? הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש. אתה לא מכיר את העם הזה. זה לא כמה הם נתנו, זה איך הם נתנו, נתנו את כל הלב, נתנו עם אש. זה מה שחשוב. כשאדם נותן משהו, זה לא כמה הוא נתן, זה מגלה את הפנימיות שלו. כשהמן הרשע נותן 10,000 כיכר כסף לאחשוורוש, הוא מגלה את כל השנאה שיש לו בתוך הלב. למה נותנים שקלים לפני פורים, לפני ראש חודש אדר? להקדים את שקלנו לשקלי המן. אני רוצה להסביר, בנות, המן זה השליט הפרסי המנאי שבאמת עומד עלינו באחרית הימים, זה אמיתי, חמנאי, המנאי, חומייני, כל זה זה המן, הומיין, זה אותו דבר בדיוק, זה יהיה מלחמת אחרית הימים, להכריע את המנאי ואת איראן. איך מחצית השקל מכריעה את השקלים שנותן המן למלך ואומר, אני אשמיד את העם הזה? כי המן אומר את הארגומנט הכי נורא. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. הם כל היום רבים. הם כל היום במחלוקת. הם כל היום שונאים אחד את השני. וכשאת באה ומביאה חצי שקל ואומרת, אני מבינה שאני רק חצי, ואפשר לתקן ביחד. זה הדבר הכי מדהים שיש בעולם. בנות, לתת את מחצית השקל, ברוכה הבאה, מאמי שלי. לתת את מחצית השקל, זה האחדות הגדולה ביותר, ואני רוצה להגיד לכם את הסגולה של השבת הזאת, שבת שקלים, בהדלקת הנרות, אומר בעל חידושי הרים, הסבא של השפת אמת, בהדלקת הנרות של שבת שקלים, יכול לבקש על כל תפילות כל השנה שלא יתקבלו, שיתקבלו. את עומדת מול הנרות וכל מה שביקשת מראש השנה ולא קרה, עולה עכשיו. למה? איך זה קשור לשבת שקלים? למה היו, מה היו עושים עם החצי שקל? היו קונים קורבנות של הבוקר וקורבנות של אחר הצהריים. היום אין יותר קורבנות, הקורבנות היו מחפרים, הקורבנות היו התפילה, והיו נותנים כסף בשביל שהתפילה תשמע בשמיים. והיום מה עושים? היום את משלמת בדיבור. נשלמה פרים שפתנו. בנות, בערב שבת את עושה תפילה על התפילות שלך. את משלמת בתפילה על כל התפילות שהתפללת עד עכשיו, שיעלו למעלה ויתקבלו לפני השם. אנחנו מתפללות על הכל ושוכחות להתפלל על התפילה עצמה. מי זאת התפילה? אנחנו נלמד בעזרת השם עד פורים. התפילה זאת אסתר המלכה, והיא צריכה לעמוד מול המלך ולהתחנן עלינו. לא תתפללו עליה, שיהיה לה כוח. בנות, מחצית השקל אומרת לך זה לא כספי, זה כספנו. איך זה שכוכב אחד לבד מעז? איך הוא מעז? אנחנו בעצם לא לבד, וכל אחד מודה בנחיצותו של האחר. בלי זה אי אפשר. שבת שקלים. אנחנו עוברות לדבר השני השבוע, שנותן לנו את השמחה המשגעת, שמחת העניים, שמחת הקבצנים, ההבנה שאני רק חלק בעולם. איזה הוא עשיר השמח? בחלקו. אני מבינה שאני חלק מהסיפור הגדול. ואנחנו בפרשת משפטים. מה זה פרשת משפטים? קוראים אותה גם השבת. והיא כל מיני חוקים משעממים. אם הוא גנב סה, הוא יחזיר בתמורה ארבע. אם הוא גנב שור, הוא יחזיר חמישה שברים. אם הוציאו לך עין, צריך לתת לך עין תחת עין. איך נותנים עין תחת עין? מה, אני אוציא את העין ואתן לך? מוציאים אותך לשוק למחירה. ושואלים, כמה היא שווה עם שתי עיניים? 20 שקל. כמה היא שווה עם עין אחת? המחצית השקל. את ההפרש הזה נותנים לך. מה זה הפרשה הזו? ולמה היא מופיעה בערב ראש חודש אדר, אחרי יתרו, אחרי מתן תורה, אחרי האורות והברקים? מה זה הצ'עמום הזה? ואני תמיד אומרת ש 99% מהנושרים שעוזבים את הישיבות, עוזבים בגלל פרשת משפטים. כי פרשת משפטים, הפירוט שלה זה בבא בתרא, בבא מציעא ובבא קמא, הגמרות שלומדים בישיבות, והם כל כך מתענים, ומה אכפת לי עם השור והבור והבורינג, אז אני רוצה לברוח מהישיבה. איזה חן יש בפרשה הזו, בפרשת משפטים. ופרשת משפטים אומרת לך, ממי שלי, אין שמחה כמו הפרשה הזו. שימו לב שבכל פעם שמופיע בתנך המושג משפט, מופיעה איתו השמחה. שמחה לצדיק עשות משפט. אז ירננו כל עצי היער, קיבה, קיבה, לשפוט את הארץ. ואני גיליתי לך שיש רק תפילה אחת, אחת בכל הסידור על שמחה. השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, והסר מאימנו יגון ואנחה. לא כתוב, ובני ירושלים והסר מאימנו יגון ואנחה. רפאנו והסר מאימנו יגון ואנחה. איזה שמחה יש במשפט? אני למדתי משפטים. כשהייתי סטאג'רית בבית המשפט המחוזי, אצל שופט פלילי, אז היו לי כמה סוגי עבודות. העבודה הכיפית הייתה לכתוב פסקי דין. וואי, בחיל וברעדה הייתי חורצת את דינם של אנשים אומללים, וכמו שאתן רואות אותי, הייתי תמיד מזכה, כמובן. בטח אם זה היה נשים. תמיד הוא היה צועק אליי, השופט הדיה שהייתי סטאג'רית שלו, שהייתי אומרת לו, תיתן לה שלץ, שירות לתועלת הציבור. הוא אומר לי, בטח, ניתן לה צלש. למה לא? היה כועס עליי שהייתי תמיד מקלה בדינם של המסכנים האלה. עכשיו, חלק מהעבודה שלי כסטאג'רית, את חטאיי אני מזכירה היום, היו קלסרים ירוקים, זה לא היה ממוחשב עדיין, והיה כתוב עליהם דינים. וזה היה כל החוקים של מדינת ישראל, וכל הזמן הם עודכנו. אז היינו מקבלים בכל חודש מלא מלא דפים מנוקבים, ואני הייתי צריכה לעדכן את סעיף 425 א' בסוגריים 1, סוגריים מרובעים, 2, ג' לעדכן את הדף. הייתי דוחפת את הדפים האלה בפעתי הספרייה של בית המשפט, עד שהשופט שלי גילה את זה וצרח עליי. המחשבה האחרונה שהייתה עולה לי בראש, זה שאני יכולה לקחת את הקלסר הירוק הנוראי הזה, ולקרוא ממנו סיפור לפני השינה לילד שלי. זה צ'עמום. והנה, מגיע החוק היהודי ואומר, כל המשפטים ביהדות מגיעים מנקודת המוצא שבן אדם הוא סיפור, ואנחנו הולכים להקשיב לסיפור שלו. כתוב בפרשה, ויספר משה לבני ישראל את כל המשפטים. מה זה ויספר? שואלים חז"ל, איזה מין סיפור זה? בן אדם הוא סיפור, וכשאנחנו קובעים חוק, אנחנו קובעים אותו מתוך הסיפור המיוחד שלו. בנות, כשלמדנו common law, המשפט המקובל האנגלי, מה שמקובל שם, כך אומר השופט ברק, שלימד אותי, אהרון ברק, באוניברסיטה העברית בירושלים, והוא היה, הכניס לנו לראש, הרצנו אותו, איך קוראים לשופט בתורה? אלוהים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, הוא היה האלוהים שלנו, אפשר היה לעמוד בפני החוכמה שלו, והשופט ברק הכניס למשפט שלנו את האדם הסביר. מה היה האדם הסביר עושה בסיטואציה כזו? ואז כשהתחלתי ללמוד תורה, הבנתי שאצלנו זה האדם השביר ולא האדם הסביר. לגנוב מאדם רגיל זה לא כמו לגנוב מגר או מיתום או מאלמנה. איך זה כתוב? כל אלמנה לא תענון. אל תענו כל אלמנה. למה המילה כל? אלמנה לא תענון. והאלשך הקדוש אומר, את סתם הערת לה הערה, לא התכוונת לכלום. וכל סיפור האלמנות שלה מתעורר פתאום. בנות, אלמנה זו אם טיפוס של אישה שמרגישה אלמונית בצערה. גר זה מישהו שבא לגור במקום חדש. יתום זה מי שההורים שלו נפטרו ממנו. כל יום יש לו 10 חוגים. לך. בנות, האלמנה היום, אני רוצה להקדיש לזה כמה דקות. האלמנה היום, שאת צריכה להיות הכי רגישה אליה, זו הרווקה. מפני שבכל פעם שתלמידותיי שומעות, ברוך השם, על אלמנת מלחמה שמתחתנת, הן שמחות ושואלות אותי, מה איתנו? מה עשינו רע? למה שוכחים אותנו מאחור? מה הדבר הזה שגורם למישהו לשאת אלמנת מלחמה ולא לשאת רווקה שמחכה כבר כל כך הרבה זמן? אולי יש לך תשובה לפני שאני אגלה את זו שלי, וזה כאב חי ונורא. הרווקות היום הן האלמוניות החברתיות. באות, הולכות, חוזרות, מנסות, דייט, שוברים להם את הלב, והן מרגישות שום כלום בעולם. איך אתם מתעלמים מהצער הזה, ואת מאירה הערה לרווקה? כל האלמוניות שלה מתעוררת. אם היה לי בן זוג, לא היו מדברים אליי ככה. לא היו מתייחסים אליי ככה. אולי את יודעת למה גברים מעדיפים אלמנות מלחמה? כי הן יותר חלשות? כי הן יותר חזקות? כי זה אתגר? כי? משהו שבור אצלן. סמי בא לעזור, הוא הקבאי הגיבור. כי הם היו משפחה, אז היא כבר יודעת מה עושים, ואני לא צריך... אז למה גרושה לא? למה אלמנת מלחמה כן? כי? תחושת ניצחון על החמאס. יפה, נקמה יעני.
יש לה כסף ניצר.
כי יש לה כסף מצהל, אמרה פה מישהי לצפות. הרגשת שיקום, המושיע. יש לכם עוד מחשבות? אוקיי. אנחנו נחזור לשאלה המאוד גדולה הזו, המאוד בוערת הזו, המאוד לא יפה הזו. זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל כשיש אלמנה, ברוך השם, ברוך השם שמתארסת, 700 הודעות הרבנית. תראי, אני שמחה בשבילה, לא שלום. אני יצאתי איתו 600 פעם. מה רבי? מה לזה הוא חיכה? איך זה יכול להיות? עוד מעט נדבר על הקנאה הכל כך מוצדקת הזאת, ולפני כן, לפני כן, היא סיפור, היא סיפור. איך כתוב בסוף הפרשה? השמיים נפתחים, הם רואים את הקדוש ברוך הוא יושב, ותחת רגליו, כמעשה לבנת הספיר. מה רשי כותב? לקדוש ברוך הוא יש מתחת לרגליים לבנה. היא הייתה לפניו בזמן השעבוד, הציפור מאמי שלי, וכשסחבת לבנים כבדות במצרים, זה היה לרגליי, כל יום הסתכלתי. ולמה כלבנת הספיר? כי את אדם שביר, כי את אדם ספיר, כמו אכיל. מגיע לך שיספרו את הסיפור שלך. השבוע אני יושבת עם אישה משגעת, קוראים לה דוקטור נירית ראוכברגר, והבן שלה, שילה ראוכברגר, גיבור ישראל, נפל בשבעה באוקטובר, ואוספים סיפורים מכל החיילים של האישה ענק הזה, וקוראים לזה אדם הוא לא ענף קטוע. ספר אימאלה ואבאלה, אני אקרא לכם כמה סיפורים ממנו היום. שילה הגיע להיות מפקד, והוא אמר, יש דבר אחד יותר חשוב מהמשימה, ולדבר הזה קוראים אנשים. וכשאני רואה חייל ומצפה ממנו לעשייה מסוימת, אני מבין שהוא לא ענף קטוע, הוא בא ממקום מסוים, המשפחה שהוא בא ממנה, אני חייב ללמוד את האיש הזה. אני אתן רק דוגמה אחת, אולי שתיים. אני כבר באמת... מה שלום אימא? נדב, חייל, מספר. מה שלום אימא? שאל אותי המפקד, שילה, אחרי שבת. הוא ידע שאימא שלי לא בריאה, ידע שאני פחות מדבר על זה. יש מחלות שמדברים עליהן ויש כאלה שפחות. בפסח המחלקה סגרה, זאת אומרת, הייתה צריכה להישאר בשטח. אבל שילה בא אליי ואמר לי, אתה נוסע הביתה. לא הבנתי, אמרת שנשארים כאן בחג, לא. אמר לי, נשארים, אתה נוסע הביתה. הסתכלתי עליו בתמיהה, והוא אמר לי, אם לא תיסע, מי יהיה עם ההורים בליל הסדר? סע הביתה, שמח את אמא שלך בחג. איזה בן אדם. עוד סיפור אחד, תפילין. לחייל קוראים אמי. הוא יחשוב שאני משקר, חשבתי לעצמי. נצנצן שמצטרף לדתיים לתפילות שחרית במקום לעשות משימות עם החבר'ה. יש כאלה בצבא, מבקשים פטור זקן, מבקשים ללכת לתפילות למרות שבינם ובין ריבונו של עולם אין שום קשר. ואני, איזה הוכחה תהיה לי, בקושי מצליח לעקוב אחרי החזן. אין לי שמץ מושג איפה משתחווים בתפילה. אני חייל בתירונות, ובזמן התפילות הדתיים מקבלים זמן קצוב לתפילה. המפקדים הדתיים עושים ביניהם סבב. יעלו עליי, אני חושש. 30 קטנות לתפילת שחרית, איקון החנצה, ורק אני בלי תפילים. אחרי כמה שבועות שילה, ניגש אליי, זהו, עלו עליי. הוא שואל אותי, רוצה להניח תפילין? אני מאוד רוצה. אני לא כל כך זוכר איך עושים את זה. הוא שואל בעדינות, למה אין לך תפילין? ואני עונה לו שהפעם האחרונה שבה הנחתי תפילין הייתה בבר מצווה. אני עושה את הצעדים הראשונים שלי בתשובה, אני אומר לו, גישושים של התחלה, מחפש את השביל שלי לשוב. הוא יכול לחשוד בי, אני יודע איך זה נשמע. חזרה בתשובה בתחילת עירונות, יאללה. הוא לא אומר כלום. מראה לי איך לכרוך את הרצועות. עוברים כמה שבועות. אני מוצב בשמירה בשער הכניסה לבסיס, רכב אזרחי מגיע פתאום, שילה ניגש אליו, ואז הוא אומר לי, גש איתי לרכב. שני חבדניקים יוצאים מהרכב, ובידיהם חבילה. אתה עמי? כן, אני עונה מבולבל. הבאנו לך משהו, רק תתחייב שתשתמש בו בכל יום. מהחבילה הם מוציאים סט תפילין, מצלמים לתורם ונוסעים לדרכם. אני חוזר לשער ובידי זוג תפילין חדש שלי. מתחייב, אני נשבע. אם לא היה דיסטנס, הייתי הולך לשילו ואומר לו, המפקד, תודה שראית אותי. המפקד, תודה שהאמנת לי, שדאגת לי. המפקד, תודה על העיניים הטובות. העיניים שעד היום אני רואה לנגדי, בכל יום, כשאני מניח את התפילין שלי. האמון המדהים הזה בסיפור שלך. מי יראה שאני סיפור? מי לא ידלג עליי? הדין היהודי הוא כל כך עדין, הוא כל כך מופלא. בואו ונראה עונש. אני ישבתי עם אמא של שילה ראוכברגר, דוקטור נירית ראוכברגר, ישבתי איתה אתמול בכנס מאוד גדול למנהלים ומנהלות של בתי ספר, ודיברנו על הדמות של המנהיג, והיא דיברה על הבן שלה, ושאלתי אותם, איזה עונשים נותנים היום בבית ספר? אנחנו היינו כותבות 200,000 פעם, בן נעבת המרדות, נכון? היום אסור להעניש כי פוחדים מההורים, נכון? אז איך אמרה איזה מנהלת? זה לא עונש, זו תוצאה, בסדר. איזה תוצאה אתם מרביצים להם? והרב שמשון רפאל הירש אומר, תסתכלו איזה תורה יש לנו. כשבן אדם גונב, מוכרים אותו לעבד. למה לא שמים אותו בבית סוהר? כי גניבה זה בן אדם שלא מבין שיש לו משהו לתת לעולם. הוא מרגיש הכי לא פרודוקטיבי בעולם, אז הוא לוקח. נותנים לו להיות עבד, לנהל משק בית, לקבל על עצמו אחריות, והוא הופך לבן אדם פרודוקטיבי. איזה עונש אתם נותנים? שאלתי את המנהלים והמנהלות. בואו נלמד איזה עונש נותן שילה ראוכברגר. איזה עונש מדהים. חייל מספר, חייל בשם אלון. גוני מגיע אליי במבט מתחנן. אחי, תוכל להחליף אותי בשמירה הלילה? אני לא יכול לסרב למבט הזה, למרות שזה מעריך לי את השמירה שלי בשעתיים נוספות. אני לא יכול לסרב, כי ממני גוני הולך לשימקו ושואל אותו באותו מבט, אתה יכול להחליף אותי מחר? ואת ברוכי הוא שואל, אתה יכול להחליף אותי עוד יומיים? שימקו עונה לו בחיוך, ברוכי מבקש שיחזור אליו אם לא ימצא מישהו אחר, בנדה מבקש סיגריות בעד ההחלפה. ולגוני לא נעים, הוא משבץ לעצמו מחליפים לכל השבוע. הוא לא בגימלים, הוא לא פצוע. הוא בריא ואיתן. זה רק הממם שילה ראוכברגר, עם העונשים שלו. גוני שכח את הנשק בחדר. מפקד אחר היה נותן לו שבת. שילה לא נותן שבתות. שילה שלל ממנו את הזכות לשמור השבוע. לך תלמד אחריות, הוא אמר לו, ונתן לו לשבץ את רשימת המחליפים לשמירה כל השבוע. גוני מת לשמור, משתוקק לשמור, היה נותן הכל בשביל לקום באחת בלילה ולא לבקש ממני לשמור במקומו, אבל כולנו משפחה אחת, גוף אחד כמו ששילה אומר, ואנחנו שומרים במקומו, וגוני בחיים לא ישכח את הנשק שלו יותר. שאלתי את המנהלים והמנהלות, עונש, תביאו עונש, סנקציה, משהו. ומנהלת אחת ריגשה אותי מאוד. היא אמרה, מישהי כל בוקר מאחרת, מאחרת, מאחרת. מאה פעם אמרתי לה, את תאנשי, את לא יכולה יותר לאחר, את מפסידה לימוד נורא חשוב. מה עשיתי? היא אומרת, בבוקר מוקדם, לקחתי את הרכב שלי, נסעתי אליה הביתה בשבע בבוקר, ואמרתי, הילדה הזאת סיפור. אם היא מאחרת, זה מפני שיש לה מלא אחים קטנים והיא מלבישה אותם, ושמה להם אוכל. דפקתי בדלת. היא עשתה את כל מה שהיא עושה כל בוקר. חיכיתי לה בחוץ, לקחתי אותה לבית הספר ואחרנו ביחד. מאותו בוקר היא כבר לא אחרה. עונש חייב להיות מותאם סיפור. יש סביבכם כל כך הרבה אנשים שקופים ובודדים. איך זה שכוכב אחד לבד מעז? הוא לא מעז, אין לו ברירה, והוא מנסה לחכב לבד, אבל כוכבים לבד נופלים. האם נביט בהם? האם נדע לראשית להם יד? זאת פרשת משפטים המהממת, והיא אומרת, השמחה הגדולה שלך, מה שיסיר ממך יגון ואנחה, זו הפרשה הזו שאומרת לך, איך כתוב במדרש, כל העולם מלווה זה לזה. את חושבת שאת לא צריכה אנשים? איך את צריכה? אי אפשר בלי, כוכב אחד לבד לא יכול. למשל, הרופא זקוק לחולה. תפסיקו להתנשא על החולים שלכם ולהתעצבן עליהם. איך כתוב בפרשת משפטים, ורפו ירפא. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. זאת זכות גדולה שלך. אתה זקוק לחולה יותר ממה שהוא זקוק לך. מלווה ולווה. איך כתוב? עם כסף? תלווה את עמי. יש לך משהו ביד שאנשים נחשפים אליו? למה? כדי שתהיי כוכב אחד לבד? לא. תלווי. תלווי מישהו עם כל היכולת הטיפולית המהממת והמדהימה שלך. עבד ואדון, כמה האדון צריך להיזהר בכבודו של העבד. אנחנו עולם חצאים, ואיך כתוב, ואלה המשפטים, כותב בעל הטורים, המשפטים ראשי תיבות. השופט מצווה שיעשה פשרה, טרם יעשה משפט. זייפתי שם. משהו, לא זוכרת מה. הפשרה היא הפסגה של המשפט, מפני שהיא אומרת, אתה צודק, ואתה צודק, ושניכם חצאים, ואם לא נלמד להביט האחד באחר, לראות אחד את האחר, איזה חיים יהיו לנו. אנחנו עוברות מפרשת משפטים, הפרשה שמכריחה אותנו להבין שכשיש לנו מחלוקת, זה מפני שחלק אחד פה וחלק אחד פה, וצריך לאחד אותם. ויש חוק מאוד איזוטרי, מאוד לא חשוב, הוא נמצא בחוק העונשין, אבל במקום מאוד לא מרכזי, ופה זה מופיע בהתחלה. כי יינצו שני אנשים רבים, ונגפו אישה הרה, ויצאו ילדיה, הם באמצע לריב או לירות אחד על השני, הם פוגעים בטעות באישה הרה שמפילה את הוולדות שלה, צריך לשלם לה. איזה מקרה עקום. למה זה מופיע בהתחלת הפרשה? מפני שהחוק היהודי אומר את הדבר הכי 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 חשוב ביהדות. אין בעולם דבר כזה לא בכוונה. הרבנית, לא התכוונתי. הרבנית, אני לא בן זוג רע. זה לא שווה. היהדות לא מרשה, לא התכוונתי, כי כשאתה בן אדם לא מכוון ולא מכוון, יש כל כך הרבה תוצאות לוואי ללא בכוונה הזה. בנות, יש ברכה אחת בברכות השחר בבוקר. ברוך אתה השם המכין מצעדי גבר. תכוון לי היום את הצעדים שאני לא אדרוך על אף אחת, שאני לא אפגע באף אחת, שאני לא אצער אף אחת. כל כך בקלות את פתאום אומרת משהו ו... איזה סיפור יש לה? כמה פעמים ראיתי את זה בחיים? מישהי שכתבה לי, אני לא אוהבת את הסגנון הזה, ובזמן האחרון היה לך כזה סגנון שאני לא אוהבת, רציתי או לא לענות לה, או לענות למגעיל, ואז אמרתי, רגע, בטח יש לה סיפור, ומהסקרנות אמרתי לה, אני כל כך מבינה אותך, ואת עושה מה שאת רוצה, ואני אוהבת אותך. ואז היא כתבה, הרבנית, אני כל כך, כל כך מצטערת, אני כל כך אוהבת את השיעורים, ובזמן האחרון אנחנו במצב כלכלי לא טוב, ורציתי לבטל את המנוי, ואז אני מחפשת כל מיני סיבות, למה זה כבר לא מתאים לי, וסידרנו לה, ברוך השם, שהיא תוכל לקבל את זה בכל שבוע בחינם. אין שבוע שהיא לא שולחת ואומרת לי, תודה רבה, תודה רבה. אני ידעתי שאי אפשר לסנוע אותי, אני ידעתי. זה כזה מדהים שהאדם הכי אגרסיבי שאת רואה מולך, יש לו סיפור, ואת צריכה להבין שהאדם הוא לא ענף קטוע. ונקודה אחרונה על זה, אתמול דיברתי עם המנהלים והמנהלות, מה זה להיות מנהיג? ומנהיג בנות זה תנועה אחת פיצית, כמו מרים, ותיקח מרים הנביאה את התוף ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. אני אקרא לכם סיפור אחרון קצר. תנועה אחת של שילה ראוכברגר, חייל שלו, מספר. הוא שואל אותי מה שלומי ומסתכל עליי. הוא מוריד את השעון מהיד ומניח אותו בצד. אני מתחיל לבכות. הוא מושיט את היד שלו ומחזיק ביד שלי. וכך אני מחזיק ביד שלו ובוכה. רגע לפני שאני יוצא מהחדר אני אומר לו, המפקד, תודה. אם הייתי מספר לחבר'ה, הם לא היו מאמינים. הממם הקשוח שלנו החזיק לי את היד שעתיים. אני בכיתי, הוא הקשיב. התנועה המנהיגותית הכי מדהימה שאפשר לעשות זה להוריד שעון ולהגיד, אני זמינה, מה את צריכה? לנו אין שעונים, אבל יש לנו פלאפון. ואנחנו מקשיבים לילד עם הפלאפון, ואנחנו מקשיבים לאיש שלנו עם הפלאפון, ובפגישות אנחנו עם הפלאפון. וכל זה מקרין חוסר זמינות, תקתקי, דברי על קצב 1.5, למה אני צריכה פה לעשות משהו מאוד מאוד חשוב. בנות, אין אקט מנהיגותי כמו להניח את זה בצד, כשילד שלך, חברה שלך, תלמידה שלך, רוצה משהו ולהגיד לה, שומעת, רואה אותך, ספרי, החיים שלנו. כל פעם שאני הולכת לשבעה, וברוך השם זכינו להיות, אני חושבת בכולם, מאות, אלפים, אני כבר לא יודעת כמה, שנתיים וחצי, כשאני מגיעה למשפחה דתית, אני שואלת, מה הוא למד? מה הדבר האחרון שהוא למד? אני הולכת לפעמים לשולחן שלו בבית, ואומרת, אני רוצה להמשיך מאיפה שהוא הפסיק, קצת, שיהיה לו המשך בעולם הזה. כששאלתי את אמא של שילה ראוכברגר, את נירית, מה הוא אהב ללמוד? אז צחקה במבוכה, והיא אמרה, הוא אהב ללמוד בני אדם. אני רוצה לקרוא את המילים הכי יפות בעולם, רבי ירוחם ממיר. לימוד תורה, בלי שלמד את חברו, אינו תורה כלל. והאדם הזה יישאר ריק בלי תורה. עם הארץ ובור גמור. לא תוכל להיות תורה מבלי שילמד מיהו חברו. והשס הגדול, התלמוד, שישה סדרי משנה, השס הגדול הוא חברו, וצריך ללמוד מהו אדם, מהו הטרחה של אדם, לצייר לנגד עיניו כמה יגע וטרח פלוני, וכמה הצטער, וכמה קשה לו כשמזיקים לו. כשילמדו ככה, תהיה בהם תורה. את רוצה לגשת ללמוד תורה, את ניגשת לפרשת משפטים, לומדת את כל היחסים הכל כך עדינים ודקים שבין אדם לחברו, הזהירויות הקטנטנות האלה, הפסיעות הדקות האלה, איך קוראים לזה? שלא להפסיע מעל לראשי עם קודש, כך היה אומר רבי ישראל סלנטר, שהשבוע הפטירה שלו. יש כאן אנשים, אל תלכו להם מעל לראש. זה בן אדם, יש לו סיפור. תעצרו ותקשיבו, זו תורה. זה לא ביטול תורה. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. למדנו ששבת שקלים זה ההבנה שאני לא כוכב אחד לבד. למדנו שפרשת משפטים אומרת לך, את לא כוכב אחד לבד, איך את מעזה? יש פה סביבה, יש פה עיניים, אל תענו גר יתום ואלמנה. אני מענה אלמנות? מה זה לענות אלמנה? לענות אלמנה זה לראות את העיניים שלה ולא לענות להם. היא לא ביקשה כלום, כי היא לא תבקש גם, כי יש לה כל כך הרבה כבוד. הרווקה הזו, שכבר התרגלת אליה, העיניים שלה, כל פעם ישאלו אותך, את זוכרת אותי ימימה? אולי יש לך משהו בראש שאת חושבת עליו שיכול להתאים לי. אני רוצה השבוע באמת להתחיל מיזם של פרטים, רק של בחורים, בחורות יש לי, עם הסיפור שלהן, ואני רוצה ממש, מי שיש לה מישהו טוב להציע, אני רוצה באמת להתחיל לתת יד בדבר הזה. מפני שאלה הגר, היתום והאלמנות של הזמן הזה. איזה חמודות. ואני עוברת לשבת מברכים אדר. וואי וואי. בואו נשמע מה אומר רבי נחמן על המילים הראשונות של פרשת משפטים המשעממת. תזכרו, המשעממת. מה הוא אומר על ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תורה י' ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי על ידי ריקודים ומחיית כף מתמתקים כל הדינים. מה אתה רוצה? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כשיש חס ושלום דינים, דינים זה מצבים קשים, על ישראל, על ידי ריקודים ומחיית כף, מתמתקים כל הדינים. וזה בחינת מרדכי ואסתר, שהם בחינת ידיים ורגליים, ויש להם כוח לבטל את המן, המנאי, שאני אמשיך, אני אסביר, שהושבו אישה ואיש לכל הדינים שבתורה, דהיינו לכל הדינים שצריך להמתיק, צריך להשוות איש ואישה, דהיינו ליחד קודש בריך הוא ושכינתה שהוא בחינת אישה ואיש שהוא בחינת מרדכי ואסתר. מה אתה רוצה רבי נחמן מברסלב? מה הוא מבקש? וקודם כל הוא אומר, פרשת משפטים היא סוד השמחה, כי היא אומרת לך שני דברים. א', כל חטא שחטאת אפשר לתקן, לשלם, להחזיר. ב', כל עוול שנעשה לך, את מקבלת עליו פיצוי. החיים הם סיפור ארוך ומתגלגל. אתם יודעות מה אומר הזוהר על ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? דה זה רזה סוד, דה גלגוליה זה סוד הגלגולים. מה הכוונה? כשבן אדם רואה משפטים, דינים מאוד מאוד קשים, השם, למה אתה שופט אותי בכזה קושי? למה אתה לא נותן לי? מה זה בשבילך? תת לי שלום בית, זיווג, לתת לילד הזה מה שהוא צריך? אומר השם, ממי, תתגלגלי מצחוק. כי כל דבר שקורה לך הוא סוד הגלגולים. מה הכוונה? כשאיוב בוכה על זה שהחיים כל כך קשים איתו, בא החבר שלו ואומר, כל רעמך בגלגל, אתה פשוט גלגול של מישהו שעשה כך וכך, ואתה סוחב את זה עליך. שמחת זקנתי, למה זה מעניין אותי? בנות, ברגע שאת מדברת על גלגול, את מבינה שאת רואה סיפור חלקי. שאת חלק מסיפור מאוד, מאוד מאוד גדול. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, זה סיפור מתגלגל. ואני מתגלגלת מצחוק רק שאני מבינה שאני רואה מקטע מאוד חלקי של המציאות. אני שמחה בחלקי, איך אני שמחה שאני לא כוכב אחד לבד והסיפור שלי הוא מחכב. לא, זה סיפור של מלא 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 כוכבים שיפלו ועוד יזרחו, ויש כאן סיבה ויש כאן תוצאה. רבי נחמן עושה מעשה משגע. הוא לוקח מפרשת משפטים המשעממת את הנושא של ההלוואה. אם מישהו לוקח ממך הלוואה, אסור לך להיות לה נושה. לא יהיה לו כנושה. מה קורה? מתי את מחזירה לי? אין את זה באף מערכת חוקית. אין. לא יהיה לו כנושה. את רואה מישהי שחייבת לך כסף? אסור לך לעבור מולה ברחוב, תחצית את הכביש. מה זה הדבר הזה? ורבי נחמן מוציא מזה הלכה מדהימה. בחיים שלכם אל תיקחו הלוואות, אלא אם כן אתם אנשים שמחים שעושים את זה בשמחה. בואו ננסה להבין את הפילוסופיה המשגעת של רבי נחמן על ההלוואה. וכך הוא כותב, כי ההלוואה נמשכת על ידי שורש ימי טוב וימי רע. אני אסביר. כי ההלוואה באה מחמת חסרון הפרנסה שאין לו עכשיו, ומצפה שיהיה לו אחרי כמה ימים שיוכל לשלם. ולמה חושב כך? כי חושב שעכשיו ימים רעים, ומשם כל חסרון הפרנסה, ולכן הוא לווה מחברו עד שימתין לו שיעברו הימים הרעים. וצריך כל אדם להרחיק עצמו מאוד מהלוואות כאלה, כי צריך להבין שאין יום רע. ובכל יום רע יש גם קצת טוב. וכשנעלם ממנו שביום רע יש גם טוב, אז יורד השפע בצמצום גדול, ועל ידי זה מוכרח לבוא לידי הלוואה. ולכן, כיוון שלוקח הלוואות, קשה לו מאוד שיצא מהם, ועל פי רוב אינו מסלק את החוב בזמנו. בואו נסביר. למה את לוקחת הלוואה? כי את אומרת, אין לי, אין לי, אין לי, היום הזה ריק. אני אקח, יום אחד יהיה לי, עוד יהיה לי. אומר רבי נחמן, אם היום את לא מאמינה שיש לך משהו, גם כשיהיה לך כסף להחזיר את ההלוואה, את תגידי, אין לי, אין לי, אני צריכה את הכסף הזה עכשיו, אני חייבת אותו לכל מיני דברים, ומאיפה אני אחזיר את ההלוואה ההיא? אין לי, זה מצב תודעתי. זה מצב של אישה עצובה. גם כשיהיה לך, לא יהיה לך. אין לי, זה אין לי, זה אין לי. כמה פעמים אני מספרת לכם שאני רואה רווקות, אני רוצה, בוכה, בחיינת, בחיינת, מתחתנת, בחיינת, בחיינת, יולדת, בחיינת, בחיינת, לא יולדת, בחיינת, גדולים, בחיינת, בוכה, כל הדרך לקברה, עד 120. אין לי זה מצב. מתי תקחי הלוואה? כשתגידי, ברוך השם, ויש לי ואני מסתדרת, ואני לוקחת עוד הלוואה לשיפור המצב. זה לא שקר, זה אמיתי. ואז כשיהיה לך באמת כדי להחזיר, את אישה שרואה טוב בכל מצב, גם כשתתני את הכסף הזה בחזרה, את תישארי בן אדם שיש לו טוב בחיים. אל תיקחו הלוואות מתוך מצב של אין לי. קחו הלוואות מתוך מצב שיש לי. ודרך אגב, בנקים נותנים רק למי שיש לו. כמה יש לך זה, ואז נותנים לך הלוואה. כשאתה עניה, מי ייתן לך הלוואה? אף אחד. איך התחפשי? גם גמחים זה ככה. זה לא תחשבו, גם אצל דוסים. את רוצה גמח? איך את יכולה להחזיר? תביא ערבים, תשלמי כפול, קחי חצי. מחצית השקל. זה מאוד מאוד קשה. יש רק דבר אחד, שרבי נחמן מכריח לקחת בו הלוואה. מכריח. וחייב האדם ללוות שמחה מהעתיד לבוא. אם את עצובה ואת בצער, תחשבי על גלגולים. אני בעצם טרגדיה מתגלגלת בעולם. זאת אומרת שעוד מחכה לי סוף הסיפור של הדבר הזה. אני אתגלגל עכשיו מצחוק, כי בטוח יהיה משהו טוב בסוף הסיפור. ברגע שאת מסוגלת ללוות שמחה מהעתיד, זאת אומרת שיש בך עכשיו משהו שובב ושמח, נכון? מי שמסוגלת לומר, רגע, אני מדמיינת את עצמי עכשיו בחופה. מי שמתעצבנת עליי כשאני אומרת את זה, טוב, די, רבני, די, טוב, תעשי לי טובה, די, מספיק, אני לא... למה רווקים לוקחים על מנת מלחמה עם 20 ילד? ואותך יפה צעירה שלא ידעה איש, למה אתם נשארות מאחור? איך קורה הדבר הזה? בשבת מברכין, חודש אדר, קורה הדבר המשגע שקוראים לו מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. אנחנו נתחיל עם המילה הראשונה, ואני אתחן לכם במוח את כל שאר המילים בשבועות הבאים. מי שנכנס זה בן אדם שמאמין שהוא יכול לצאת מסיטואציה אחת ולהיכנס לסיטואציה חדשה. כי החיים הם סיפור. כשרווקים תקועים, רואים על מנת מלחמה שמגיעה לשידוך. הם יושבים מולה עם כל התקיעויות שלהם בחיים. עם זה שהם לא מסוגלים להיכנס מי שנכנס למערכת יחסים. ומסתכלים על האישה הזאת ואומרים, בונה, היה לה כזה בעל מדהים. והיא מסוגלת להיכנס למערכת יחסים חדשה. האישה הזאת היא בשורה. האישה הזו היא כל מה שאני לא. אני רוצה להסביר. בפרשת השבוע יש עבד קר לי. למה כזה קר? נכון, אז למה אתם לא... אני צריכה להתלונן. כן, אני בשמחה תמיד. תודה נשמה, שי, את הצלת אותנו. בנות, בפרשת השבוע יש עבד. עבד שיוצא לחופשי. ואז הוא אומר, אני לא רוצה לצאת לחופשי. אהבתי את אדוני. לא אצא לחופשי. מה? לוקחים אותו לפתח של הדלת. רוצעים את אוזנו כי הוא עבד נרצע. והוא יכול להמשיך להיות עבד. אוזן זו ששמעה על הר סיני, כי לי בני ישראל... למה בפתח? כי אתה יכול עכשיו לצאת מעזה, יכול לצאת מהשבי, ולא מוכן לעשות מי שנכנס לחיים חדשים. אני לא מזלזלת. כל כך הרבה גברים חזרו מהמלחמה הזאת, ולא מסוגלים לעשות את מי שנכנס הביתה. כי אין הלימה בין שדה הקרב לבין הבית. קוראים לזה הלם קרב. הוא הגיע הלום, אבל הוא הלום, כי אין הלימה בין מה שהיה לבין מה שיהיה. אלמנה שמסוגלת לשבת ולהגיד, אני יצאתי מדבר שאני כל כך אהבתי את בעלי, אבל אני לא שפחה נרצעת. אני רוצה טבעת חדשה. אהבתי ושוב אוהב. בנות בהלכה, רק גברים יכולים להיות עבד נרצע ולהישאר. כי הם פעם אהבו את הרווקות, אז הם נשארו עד גיל 900. אישה, אין מצב הלכתי שיכולה להיות שפחה נרצעת. בחיים לא, בחיים לא. כי אישה לא בנויה ככה. אהבתי, כמה תתקעי באהבתי הזה? די, הוא נשוי עם 6 ילדים, הוא מגעיל, הוא שנא אותך, הוא התעלל בך, אבל אני אהבתי אותו. מה את גבר? מה את נשארת נרצעת? רוצה שאני אקח אותך למזוזה? אני אעשה לך עוד חור, תראי כמה יש לך כבר. אישה תמיד מוכנה להרגיש שוב חצי. כי לא עלינו אחרי אלמנות, את כוכב אחד מעז, אוי איך היא מעזה, וואו. היא יודעת מהר מאוד שנופלים כשאנחנו כוכבים לבד, והיא תלך לדבר הכל כך לא פשוט הזה ותגיד, אני עושה כניסה, אני עושה מי שנכנס. כולכן מכירות את הסיפור המשגע של רבי נחמן מברסלב על החכם והתם. היו שניים, גדלו באותו בית, אחד היה חכם וידע חוכמות ולמד חוכמות, וכל הזמן היה ביקורתי כלפי עצמו, לא האישה הזו, לא המקצוע הזה, אני אלמד עוד, אני אלמד עוד. ואחיו היה, חבר שלו, היה תם. ומה הוא היה עושה? נעליים. והוא היה עושה נעליים מגעילות, משולשות. ואשתו הייתה אומרת לו, מה אתה עושה? תראה את ההוא, איך מצליח. והוא היה אומר לה, זה מעשה שלי, זה מעשה שלו. ולמה לנו לדבר מאחרים? ובסוף השיעור, בסוף הסיפור, החכם הזה נשאר תקוע, והתם נהיה העוזר של המלך. מה הייתה מלאכתו של התם? היה רצען. בנות החכם הוא עבד נרצע. עבד נרצע להישגיות. עוד הישג ועוד הישג, כוכב אחד לבד. ומה עושה הרצען? הסנדלר. בדיוק הפוך מהנרצע, שכל היום כבול למה יגידו, ואיך זה ייראה, והאם מתאים לאדם חכם כמוני. איך כתוב על התם? ומנהגו היה חכם. שהיה תמיד בשמחה. למה? כי הוא בכל יום עשה נעליים ואמר, אני לא נעול על המקום הזה, אני הולך קדימה איך שאני יודע, כמה שאני יכול. מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב? את יודעת איך את יפה? כשאת מתנהגת בנדיבות כלפי עצמך ואומרת, שימי נעליים וצאי לעוד פגישה, יאללה, לא לגרור רגליים, קדימה מאמי, תעשי מי שנכנס, תבואי לפגישה הזו כאילו לא הלכת אליה מעולם. וזה נכון שהוא יביט בך ויאמר, היא לא יצאה משום דבר עכשיו שהיא נכנסת לזה, לא נערץ כמו, הרי הוא מתאהב ביכולת השינוי שמביאה איתה על מנת המלחמה. אז מה אני אעשה כדי שירצו אותי ימימה? שאלה זה מה לעשות? הוא יעשה כדי שאת ירצי אותה, אבל לא חשוב. מה לעשות? את חייבת. תשמעו לי, זה יחולל בעזרת השם כזה שינוי. ניסית הכל, תנסי את זה. תסתכלי מול המראה ותגידי, אני מאמינה באמונה שלמה. שאני יוצאת עכשיו ממצב שלא נראה בכלל אקוטי בעיני אנשים. למה? מאיפה יצאת? מה זאת אומרת? למה קוראים לזה לצאת איתו? אני יוצאת לדייט, את יוצאת ממקום שכבר היה נוח להיות כוכב אחד לבד שלא מעז. אין לי כוח עוד פעם. אני מבטיחה לך שבן הזוג שישב מולך יראה אישה שמסוגלת לצאת ולהיכנס למצב חדש עם אמון. והוא יקנה את זה. וזה יעשה לו כזאת תחושה מדהימה שגם הוא יכול לצאת מהמצב שלו כוכב נופל שכמותו. בנות, אנחנו חייבות את מי שנכנס הזה. את ההבנה שכשנכנס ראש חודש אדר, והשבת הזו מברכים את ראש חודש אדר, נכנסים למזל חדש. וכך כותב איש ההלכה הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, לא מיסטיקה, לא רבי נחמן, לא יודעת מה, איש ההלכה. ובחודש אדר מזל לישראל, ומי שיש לו דין או משפט שהשתמט ממנו כל השנה יעשה את זה בחודש אדר, ומי שיש לו בדיקה רפואית חשובה, ומי שהיססה אם לצאת לפגישה או לא, עכשיו, כי בחודש אדר בריא מזלן של ישראל. שהוא אדם מזל בריא, ההפך ממזל חולה, נכון, אבל בריא זה כמו אכיל, כמו שביר, כמו סביר. בריא זה נתון לבריאה מחדש. אני אסביר. כשאנחנו שומעות את התם אומר לאשתו, שאומרת לו, איזה נעליים עקומות אתה עושה? הוא אומר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. למה לנו לדבר מאחרים? הוא בעצם אומר את אופירה הסייג, זה שלו, זה שלה. הדגש כאן הוא לא על המילה שלי ושלו. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, זה מעשה שלי. ולמה לנו לדבר מאחרים? בנות החכמים, החכם מדבר, מדבר, מדבר. כשאת מדברת את לא עושה. זה מעשה שלי. אני הולכת לעשות מעשה בשביל השמחה שלי. אני הולכת לברוא. מה זה בריאה? בראשית ברא, רמב"ן אומר, יש מאין. החודש הזה בריא מזלן של ישראל, נתון לבריאה מחודשת. איך? אל תדברי על השמחה. למה לנו לדבר? זה לוקח זמן יקר. לכי ותעשי משהו בשביל עצמך. זה מעשה. בנות, מה קורה לחכמים? ראיתם את המלך הכי חכם בעולם, איך הוא מדוקה, שלמה המלך? וראיתי את כל המעשה שנעשה תחת השמש, הבל הבלים, הכל הבל. מה הוא רואה? את המעשה שנעשה. מה עם המעשה שלך הקטן לשמחה? מה זו עושה? מה את עושה בשביל השמחה שלך? אנחנו נלמד בעזרת השם בשבוע הבא, ערב ראש חודש אדר, את כל המעשים שאת עושה כדי לשמוח. ואני אתן רמז, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. בנות נשואות ורווקות, את בת זוג גרועה. את יודעת מה זה גרועה? כתוב על אישה בפרשה, שערה כסותה ועונתה לא יגרה. מה זה שערה? אוכל. מה זה כסות? בגדים. מה זה עונה? זה גם האינטימיות הזוגית, אבל אור החיים הקדוש אומר שיהיה עונה אותה בצר. שיהיה לה מישהו שיענה לה כשהיא מדברת, שיהיה לה מענה, זו העונה. מה זה לא יגרה? למה לא כתוב ייתן לה גבר לאישה את שערה, אוכל, כסותה, בגדים, ועונתה, מענה? למה לא יגרה? מפני שאפשר לתת, ולתת כל כך גרוע. קחי, את בת זוג גרועה. מה זה גרועה? גרעו ממך את הדבר שהכי משמח אישה והכי מיותר בעיני גבר, שקוראים לו מרבין. מרבין בשמחה. שערה, הנה אוכל. לא, לא, אני רוצה שנשב ונאכל ביחד. קונה למלחמה, אולי איראן תתקוף. למה? למה? הרי אם זה היה תלוי בגבר, הוא היה קונה קוטג' קטין, 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 חומוס, קטין, קטין, קטין. את כל היום אוגרת, כי ההרבה עושה לך שמחה. כסותה, מה את קונה עוד בגדים? מה, אין לך? לא, אין לי שמחה, אני צריכה הרבה. או נתה, אני צריכה שנפרק את זה שוב, אבל דיברנו כבר על אמא שלי, די. או נתה לא יגרה, אל תעשה את זה גרוע. למה אני צריכה הרבה? מה, אישה היא גרידית? למה היא צריכה מרבין? כי הקללה שלה היא הרבה הרבה עצבונך. ואיפה שיש הרבה עצב, ואנחנו נעצבות מהר, אז צריך הרבה בגדים, הרבה אוכל והרבה לשוחח. המרבין, מה נעשה? מרוב הרבינה, מרוב שאת מרבונה, את חייבת שיהיה לך את המרבין הזה. למה אתה עושה גרוע? תעשה טוב, תעשה עם כל הלב. איך כתוב? כמשפט הבנות יעשה לה. ואני תמיד אומרת משפט הבנות, שהן תמיד אומרות, זה למה גרוע? למה ככה? השקפתי את הילדים עם הבגדים, עם קינים, בלי מקלחות, בלי שאכלו, הוא לא היה רעב, הוא לא רצה להתקלח. אני יודעת, הוא אומר שהוא לא רעב והוא לא רוצה, אבל ככה שלחת אותו, ככה. לא לעשות גרוע, לעשות הרבה. בנות, אני אקרא מילים שבעיניי הן כל כך מכוננות של הרב יונתן זקס, כשהוא מדבר על המעשה שאת עושה כדי להיות אישה שמחה. לשמחה, מה זו עושה? וכך כותב הרב זקס, אני מקווה שהבאתי אותו ויכול להיות שלא. אני מקווה שכן. התודעה המערבית המודרנית נוטה לעשות דברים הפוך. לא נעשה ואז נשמע, נשמע ואז נעשה. אנחנו רוצים להבין למה אנחנו מתחייבים לפני שנתחייב. זו גישה נכונה. כשמדברים על חתימה על חוזה, קנייה של פלאפון חדש או רכישת מנוי למשהו. אבל בהחלטות קיומיות עמוקות, פשוט תעשו ואז תשמעו. הדרך היחידה להבין מנהיגות היא להנהיג. הדרך היחידה להבין נישואין היא להתחתן. הדרך היחידה להבין אם מסלול מקצועי מסוים מתאים לך היא לעלות עליו ולצעוד בו תקופה ממושכת. אלה שיושבים על הגדר ומתקשים להחליט כל עוד לא פרוסות בפניהם כל העובדות, יגלו בסוף שהחיים עברו והם עוד לא החליטו. הדרך היחידה להבין אורח חיים של מחויבות היא להתחיל לחיות בו. אף שההחלטה תמיד נעשית בחוסר ודאות. נעשה ונשמע פירושו, אני רק חצי, אני עושה. והשם ישמיע לי בסוף מה הוא רצה מכל זה. אנחנו נעשה, ובסוף על סמך ניסיון ממושך, נפילות והחשפות ארוכה לזולת, גם נצליח להבין. בנות, אנחנו רק חצי, והמקסימום שלנו בעולם הוא להיות חצי, והתפילה הכי חזקה שלך היא חצי. ונלמד בשבוע הבא שחודש אדר הוא החודש הכי עצוב בשנה, כי הוא בדיוק בחצי של השנה, וכשמשהו נשבר הוא נשבר בחצי, ואין לך כוח כבר להתפלל, כי את הכי רחוקה בעולם מהשופר של תשרי ומהסליחות בכותל של אלול. את בדיוק באמצע, ואת כל כך שבורה וכל כך עייפה, וימימה אומרת לך תעשי עוד פעם מי שנכנס. את חצי, והקדוש ברוך הוא יאמר לך, מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש, כי את כוכב אחד לבד שמעז ללכת ולנסות שוב לפגוש כוכב אחר. וואו. אני כל כך אוהבת אתכם, באמת, ורוצה להודות לכם, כי כתוב בפרשה שאין רב בלי תלמידים. כאילו, מה הייתי עושה בלעדיכם? מה? אופה? ושלת, תופרת, מנקה, אני לא יודעת לעשות את כל הדברים האלה. אף פעם לא הרגשתי מתוסכלת עד האינסטגרם. באינסטגרם כשאני רואה נשים עם ציפורניים מערבבות סלט, וואי הערבו, וואי איך היא עושה את זה, העוגות, החלה שלה שתופחת ככה, איזה, מה אני אעשה? מה הייתי עושה בלעדיכן? כתוב שכשמשה יורד בפרשה עם ה דיברות מהר סיני, מחכה לו קרוב קרוב להר יהושע, כדי להגיד לו, אתה לא כוכב לבד, יש לך תלמיד, כי בלי תלמיד אין רב, ואין רב בלי תלמיד. אז אני חייבת לכם כל כך תודה גדולה על זה שאתם השלושת רבעי שלי, התשעים אחוז שלי, בנאמנות כזאת נשים שבכל שבוע לא יוצאות מהבית, עושות מי שנכנס לעולם של תורה, מוכנות להבין שיש המשך לסיפור הזה, מוכנות להתגלגל מצחוק מהגלגול הנורא ההוא שעברת, ולהתחיל לצאת ולומר, את מוכרת לי מפעם, אולי מגלגול אחר. ובעזרת השם, שבוע הבא, אנחנו הולכות להתמקצע, ראש חודש אדר, תבואו לבושות יפה. אנחנו נעשה פה אוכל, מי שרוצה להביא, אז בשמחה, איזה עוגה טעימה. ואנחנו הולכות ללמוד איך להיות נשים שמחות. אוהבת אתכם.
אין מורה כמוך.
איזה עוגה.